בעזרת השם, השבת, פרשת זכור, אנחנו מתחילים פרשה, שני ספרי תורה. באחת מוציאים על סדר הפרשיות, ואתה תצווה. משה רבנו לא נזכר בפרשה הזאת. כל הפרשות, משמות שבה הוא נולד, ועד וזאת הברכה, אין פרשה שלא נזכר משה. זו הפרשה היחידה שלא נזכר בה. והסיבה, האמת שתצווה היא צמודה לתרומה. כי ביחד נכתב ונאמר למשה רבנו גם על כלי המשכן, המשכן וכליו, וגם על בגדי הכהן, בגדי הכהנים. אבל חילקו את זה לשניים. ויש עוד טעם, כמו שאמר מחנינה מספריך אשר כתבת, וקהילת צדיק אפילו על חינם מתקיימת. אז לכן אמר לו מספריך, אומר הגאון מבינה, מספר כף, אם נספור את הפרשיות מבראשית עד תצווה, נגיע ל-20. בראשית, אחרי זה נוח, לך לך, וירה, חיי שרה, תולדות. אחרי זה ויצא, וישלח. אחר כך יבוא וישב. אחר כך יבוא מקץ, ויגש ויחי, 12. אחר כך שמות, וערה, בו, ושלח. יתרו, משפטים, תרומה, 19. תצווה זה ה-20. אז זה מספריך, מספר כף. אבל צריך לדעת לכוון, כך כתבו הספרים, שכשקורא החזן בפרשה את הבגדים, לכוון לכפר על העוונות שלנו. שהרי הגמרא אומרת 8 בגדים, כל אחד היה מכפר על משהו. עצם זה שהכהן היה לובש, וכל שכן הם היו רואים את זה. היום בעוונות אין לנו כהן, ואין לנו בגדים, ואין לנו כלום. אבל הקריאה נחשבת, שנאמר, שלמה פרים שפתנו. זה במקום העשייה. אז אדם יכוון, מצנפת זה על הגאווה, ציץ עזות פנים, מעיל לשון הרע, כותונת, היה לו כותונת מתחת המעיל, זה על שפיכות דמים, מכנסיים, גילוי עריות, אבנת, על מחשבות זרות, זה עד להרהור הלב. למה זה היה מתחת ללב? בין הבטן ללב היה שם את האבנת. אז זה, שזה מעלה גדולה, שבת הזאת, שבת מאוד מאוד יקרה. דבר נוסף, אנחנו מוצאים ספר תורה שני, וצריך האדם להקפיד, הגבאים בעיקר, להוציא את הספר תורה הכי מהודר שיש, הכי בדוק. פני שהיום בעוונות תדעו, הספרי תורה לא מוצאים חן בעינינו. זאת אומרת, זה לא לפי הלכה. ולמה אם תאמר, אז למה אנחנו קוראים בהם? כי למעלה מ-90% מספרי התורה היום הם לא כשרים. ואני דיברתי עם חכם גדול בירושלים, שכל הסופרים פונים אליו. הוא גר בשכונתנו. קוראים לו הרב אבישי טעסה, שיחיה לאורך ימים. הוא, אמרתי לו פעם, האם זה נכון ש-90, אמר לי, אתה טועה, 98% לא קשרים. אז המצב הוא מאוד לא טוב. כי הסופרים של היום טרודים, ועושים את המלאכה חפיף. ואני רק אסביר לכם איפה התקלות נמצאות. כל מקום שהכסף מגיע, מתחיל להתקלקל. תדעו כלל. פעם חברה קדישה, היו חברה קדישה. היו באים לחולה, קוראים לפנה מה שצריך, וידוי. לא עליכם בשעת יציאת נשמה, 10 אנשים יושבים. קוראים כל מה שצריך. אחרי זה מטפלים בו כהוגן. והכל בהתנדבות. היום נהיה ביטוח לאומי משלם לחברה קדישה, ביטוח לאומי משלם למשפחה. זה בערך, אני לא יודע כמה זה היום, לא מעודכן, אבל זה בסביבות 8,000 שקל עבור ההוצאות. אז ממילא, בכל החברות קדישה, אני לא רוצה להגיד הכל, אבל 90% זה אנשים לא יראי שמיים. עושים מעשים אשר לא יעשו. והשם ירחם, אף אחד לא יודע לאן הכסף הולך. לכן אני נגד לקנות קבורה בחיים. כי הכסף הזה הולך לאבדון. תן אותו לצדקה. וגם אין שום חיוב שאישה תיקבר ליד בעלה. אבל לפעמים זה קשה. אתה לא יכול להתנגד. האלמנה אומרת, אני רוצה. אז מה אני אגיד לה שלא? אז טוב, מוכרחים להיכנע להם ולהסכים להם. אבל זה לא זה. כי פעם גם החברה הקדישה, כל הכסף שהיה נשאר להם, היו מחלקים אותו לעניים לפני פסח וגם לפני ראש השנה. דבר ידוע. ובעוונות היום, כאילו האדמה בולעת לא רק את המתים, גם את הכסף. אז זה נהיה מצב לא טוב. ואיפה שיש כסף, יש לך. עכשיו סופרים. למה יש קלקול? בואו אני אגיד לכם איך זה עובד. ותדעו מה זה. יש למשל בן אדם הולך, יש קבלן היום על סופרים. זה הכי גרוע. ואז הקבלן, הוא מעסיק את הסופר, והוא משלם לסופר. הוא ייקח ממך כסף, אז הוא מתווך, כבר הוא מוריד כמה אלפי דולרים על ספר תורה, והוא מעסיק את הסופר. סופר רואה ככה, כותב מה שבא לו, מלא טעויות. אני דיברתי עם סופרים, לא שאני, אני אומר לכם שאני מכיר את זה מקרוב. תדעו, לצערנו היום, לפעמים אתה שומע מרבנים דברים הפוכים, זה רבנים שלא מכירים את השטח. היום רב שלא מכיר את השטח, אסור לו לדבר. זה לא בשחיטה, לא בספרות, לא בשום דבר. אז מה שקורה שם, שהוא, הקבלן, לוקח מהסופר, והסופר כותב טעויות. אתה יודע איזה שאלה הייתה לי לפני שבועיים? היה עמוד אחד כפול. כתב הסופר פעמיים באותה יריעה. עכשיו מה עושים? מה עושים? גוזרים את זה. אבל יריעה אסור שיהיה לה פחות משתי עמודים. עד שישה. אבל זה מה עושים? והיה חסר עמוד אחר. זאת אומרת, הוא ספר את העמודים, אבל עמוד אחד הוא כתב אותו פעמיים. איך? לך תדע. הוא שמע גלי צהל כנראה באותה שעה. לך תדע. אז זה המצב הוא לא טוב. עכשיו הוא לוקח את זה מהסופר, הולך לאחד, מגיע. המגיע מסתכל, טטטטטטט, הוא מקבל לפי עמודים. אז זה, הוא עושה עבודה חפיף. מסמן בעיפרון איפה יש טעויות. אחרי זה, זה עובר לאחד שהוא צריך לתקן, אז הוא מקלף, עושה מה שעושה, אחר כך זה חוזר לסופר, והסופר מתקן. אחרי זה, ואז לך תדע בינתיים כמה ידיים זה עבר, ומה קרה עם הספר תורה, אוי ואבוי. אחרי זה יש תגים, נותן את זה למישהו שיעשה תגים. והתגים זה בעיה בהלכה. קודם כל צריך אותיות מלאכת סופר בלי תגין. אותיות בדק חיה, דק תג אחד, בדלת קוף, חת יוד ה. אחר כך אותיות שעטנז גץ, צריך שלושה תגין. האמת, שלפי המסורת, יש מקומות פסוקים מסוימים, שאפילו השין היו עושים לה שבע תגין. יש אותיות שהיו עושים תשע, זה השתקח עם הזמן. ועוד הרבה דברים שינויים תמצאו בין מה שהפוסקים הראשונים כותבים לבין המציאות של היום. כי היום אין לנו סופרים מקצועיים כמו שהיה פעם. גם המסורת קצת נשתכחה בגלות. זה גם אחד הבעיות של הגלות. אז אם כן, מכאן נדע שזו בעיה. לכן יש בספרי תורה בעיות. גם אלה שעוברים מגעת מחשב, אני דיברתי עם המגעים בעצמם. אמרתי, לא כל דבר המחשב מגלה, וגם המחשב הוא טועה. למה? מישהו תכנת אותו. ושתכנת אותו, הרי מה זה מחשב? זה ירד מהשמיים? זה לא המלאך גבריאל. ולא מלאך ישמעאל, זה בן אדם שעשה לו תוכנה, והבן אדם עצמו טעה, אז המחשב לא תמיד צודק. אני ראיתי תפילין, פרשיות של תפילין, שעבר גם הגעת, שלוש הגעות, ואחר כך הגעת מחשב, והיה מילה אחת כפולה, לכתך בדרך, בדרך, בדרך. איזה דרך? אחד של GPS, אחד בלי, אחד של Waze. איך תדע? וכן, אז זה הדרך. אז זה פסול. עכשיו, זה בעיה. במזוזה ותפילין, אי אפשר. אתה צריך להיות כסדרן. ואילו, אלא אם כן, יש סופר מומחה, אבל גם תהיה בעיה אז. זה באמת בעיה. ספר תורה, אפשר לתקן. מזוזה, ותפילין חייב להיות כסדר. זאת אומרת, הסופר כותב שמה ישראל, הוא לא יכול לדלג לקטע הבא, נגיד כתב רק שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, קפץ אחר כך והיה עם שמוע תשמעו, נפסלה המזוזה. צריך לכתוב אות אחר אות, ולפי ההלכה כל שם הוויה שהוא בא לכתוב צריך לראות לפני כן עם כל האותיות בסדר. והם לא עושים את זה. אמרתי לכם, הוא שומע את הרדיו. אני מכיר, אני מתוך שאני יודע, אני אומר, לא, חס ושלום, אני ממציא דברים. אז זה צרה צרועה. לכן, ספר תורה, אני חוזר ואומר, צריך שיהיה הטוב ביותר, והמשובח ביותר. ובזה תצאו ידי חובה. וגם מה קורה, שיקרא כמו שצריך. זכור, זה כולו, זכור את אשר עשה לך עמלק. ואם אמר עמלק, לא יצא את החובה. צריך בקוף. אשר קרחה, לא קרחה, קרחה בדרך. זה שבענע. בקוף יש לה מעמיד. ספק גדול אם יש מי ש... לפעמים עומדים על איזה טעם, שזה לא מעכב. אבל על ביטוי שזה כן מעכב, לא יודעים. היום רוב האנשים לא יודעים להגיד שמה ישראל. תראה, רובם אומר שמה ישראל. זה לא יצא ידי חובה. צריך להגיד שמה ישראל. וזה אחד החסרונות שלנו היום, שפעם החזנים היו מקצועיים, ואצלנו הספרדים, תמיד זה ידוע שחזן היה אומר שמע ישראל בכל רם פסוק פסוק. רק בישמרו לכם מוריד קצת את הטון. וכן והרה מוריד את הטון. ושמתם מרים את קולו. למה? כדי שאנשים ישמעו, וזה מישהו ילד, אז נכנס לו בראש קלטת. הוא יודע את כל הקריאה כמו שצריך. היום החזן עצמו לא יודע. והם אומרים בשקט. וגם צריך לפי ההלכה, לכתחילה, לקרוא שמע ישראל בטעמים. אמר אותה שלא בטעמים. לא בסדר. היה אחד פעם, בתפילה בנץ. מתחיל לנגן לי. ואיזה זקן יש לו, וואי. פי שתיים משלי. אולי פי שלוש גם. אז... אמרתי לו, אחרי זה, אדוני, סעיף בשולחן ערוך, שצריך לקרוא אותה בטעמים. ולא בלי טעמים. לא משנה איזה טעמים, אשכנזי קרא של אשכנזים, מרוקאי קורא של, היום מרוקאים חזרו, חזרה אחורה, אז של מרוקאים בסדר, אבל בטעמים, בסוף פסוק, סוף פסוק. אדם, כמה בגמרא מובא שצריך להיזהר, הכנף פטיל, ולא הכנף פטיל, אז אותו פה עשה לשתיהם. לא שם רווח בין הדבקים, והגמרא אומרת, מי שנזהר, מצננים לו גיהנם. אפילו חס ושלום נגזר עליו גיהנם, מה שנגזר, אם הוא נזהר בשמה ישראל, מצננים לו. וזה צרה צרורה, כיוון שהיום גם השפה אילגת. הוא אומר, אני אעשה, אני אומר, במקום שאגיד, אני אומר, אני אעשה, אני אעשה. דבר בזה, זה לא נכון. וכן אז זה הדרך. שתיים מקרא, כל כך בושה, אתה שומע לפעמים שיעור תורה, והנותן השיעור אומר שתיים מקרא, ריבונו של עולם, הטעם הארץ, הרי גם בגמרא, גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך, גם בכל הפוסקים, שניים מקרא, בנון, לא שתיים מקרא. זה ביזיון לשמוע את זה. וזה לבזות את חס ושלום, את הקריאה. לכן צריך שיהיה כמה שאפשר לתקן, יתקנו. והגמרא כמה הזהירה, שאם יש שני מורים, אחד פעם היה, לא כמו היום, אתה מכניס תלמוד תורה וזהו, הוא רשום מספר, בתור מספר, לא בתור ילד. היום הכל מספרים, כמו בקופת חולים, כמו בשאר זה. אמר לי אחד, מה קורה? אחד שעובד בקופת חולים, הוא אחד המנהלים. אומר לי, מה קורה? הרופא, לפי מספר האנשים שיש לו כל יום, מקבל לפי זה כסף. אז הוא משתדל, נותן לכל פציינט 4 דקות. אז ב4 דקות, הפציינט הזה מסכן פעמים זקן. הוא סובל מאיזה בעיות רציניות. הרופא אין לו זמן להרגלות. אבל מה הוא עושה? תשמע מה, איזה ראש קטן הם משחקים. אז אמר לי, הוא הלך עם איזה זקנה אחת, אמא שלו, סבתא שלו, לא יודע מי. אמרה לו, יש לי בעיות בדופק. השר כתב לה הזמנה לקרדיולוג. מה הבעיה? אמרה, גם העיכול אצלי, הגסטרו. אחרי זה, לא יודע, אמר מה לו, הכתפיים, אורתופד. בקיצור, מנה לי 6 רופאים מקצועיים, יצאה עם חבילה נערות. עשה, מה זה כל זה עושה? חסימה. למה? היא הולכת לקרדיולוג, יש שם תור. הולכת לאורתופד, יש שם תור. הולכת לגסטרו, יש שם תור. אז נוצר עומס. ובשביל זה יש, ואיבוד ימי עבודה, ואיבוד זמן, ואיבוד לרופאים, וכל הרופאים נהיו כאלה, הם צריכים ללכת עם המערכת, זה כמו מהירות מסוימת, שאתה חייב להיכנס לסחרור הזה. זה לא רופאים. וכי הפרופסור הכי גדול, מה עושה? בדיקות, על בדיקות, על בדיקות, בדיקות. בואו אני אספר לכם אצלי. לקחת את הרופאים הכי טובים שבארץ, מבחינת קרדיולוגיה, והם בעלי שם עולמי. אני התעניינתי, כי אדם אסור, זה ניתוח מסובך ומורכב. אז עשו לי כמה בדיקות. בדיקות אקו, אתה יודע מה זה? אתה רואה במסך את כל הלב, איך הוא עובד, ואת המסתמים, איך הם לא סוגרים טוב. הכל רואים. אחרי זה, אקגה, זה כבר היום פשוט, כולם. לחץ דם, דופק, ועוד, אחרי זה, עוד כל מיני זה. בסוף עשו לי גם צינטור, בתור בדיקה. והייתי צריך לעשות בתל השומר צינטור. ואני יושב, שוכב, זה קצת כואב, אבל אני מסתכל, אני רואה בשתי מסכים, את כל הלב אתה רואה. מה יש יותר מזה? וזה מקליט. 40 דקות, והם לא על זה, לא עלו על הבעיה. ידעו שיש בעיה במסתמים, עד שפתחו, קיבלו הלם כולם, 7 רופאים. המסתמים לא עבדו. איך חי הבן אדם, זה היה נס. הם כולם אמרו, זה היה נס. אז הם התכוננו, אני למה עשיתי את תל השומר? כי שם מנקים את המסתמים. אז אמרתי, למה שיהיה השתלה? בוא נחסוך, בעין קרם הם לא עושים בעיה. ישר מורידים, שמים מה שבא להם. הלכתי לשם, הרופאים החליטו במקום להוריד את המסתמים. אין מסתמים, זה לא שייך. הורידו אותם והשתילו מסתמים חדשים, עשויים ממתכת. אז מה אני רוצה לומר לכם? הרפואה היום, כמה שהיא מתקדמת, בכל זאת, עיניים להם ולא יראו. לא יכולים לדעת כלום. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, ברחמיו וחסדיו, גרם שבזכותכם זה, שאני אחלים מהר ואגיע לחזרה לשיעורים, כדי שלא ייפגעו שיעורי התורה. וברוך השם, עם כל הקשיים, קיבלתי הכל באהבה, לא התלוננתי, ועד היום אני שמח ושמח ושמח. ואתם לא יודעים איזה שמחה יש לי, אמרתי כעת הנהג בדרך, אני רק מגיע לכביש הזה, אני מקבל שמחה. אם אני יודע, אני בא לשיעור. אתם לא יודעים מה זה תורה, אתם יודעים בטח, אבל כמה אני מרגיש שמחה וסיפוק בלסוף. אז מה רציתי לומר? שהיום בעוונות זה ככה. הכל זה עבודה קטנה, ראש קטן אומרים, בקיצור. לכן גם, אני חוזר לספר תורה, זכור זה מהתורה. תדעו, אין לנו שום קריאה שהיא מהתורה. שום קריאה. אפילו לא קורבנות של יום הכיפורים. זה לא מהתורה, כי אדם שאין לו בית כנסת או אין לו ספר תורה, יוצא את החובה בתפילה. הוא מזכיר בתפילה את הפסוקים. תפילת מוסף יש לו, זה מועיל. אבל, וכן פרשיות השבוע, זה תקנה שתקנו לנו חכמים. משה רבנו תיקן, עזרא הסופר תיקן, גם בשני וחמישי, גם במנחה של שבת, אבל זכור זה היחיד שהוא מהתורה. לכן השבת זה חמור מאוד. שאדם להתפלל שיהיה לו כוח או בריאות, לך בית הכנסת, וימציא לו חזן טוב, בספר תורה מוגה וקשר וכתחילה, כדי לשמוע בו קריאת פרשת זכור. אין לך לא שמעת, היה אחד שאל אותי, הוא בסין נמצא, שם ישמור, ושם הלך למלון, הוא סוחר, והיה מוכרח לנסוע, ושם אין מה לעשות, המלון זה בית כלא, מה קורה? הכל כרטיס מגנטי, עכשיו למשל, אם הוא יוצא, יש שם איזה מלונאית שיושבת במסדרון, היא נועלת את הדלת, ואם הוא מגיע עם איזה אוטו, היא פותחת. עכשיו זה אסור, גוי שפותח בשביל ישראל, אסור. עליו השלום, מרן חכם עובדיה פעם, סיפר לי שהוא היה בחוץ לארץ. זה היה אז, לפני 30 שנה. התחילו, היום בכל בית יש את זה. דלתות עם חיישנים שנפתחות אוטומטיות. זה בעיה בשבת. אז הוא בא למלון וידע שיש את זה. הוא צריך לחזור למלון. הוא אומר, חיכיתי בחוץ. עד שהגיע גוי ועבר, עברתי איתו. הוא אומר, הגוי בא, עושה סיעור שערים. אז הוא עברתי. למה? כשהגוי עשה לצורך עצמו, מותר גם לי להשתמש. יש מעשה ידוע עם הגאון מבילנה עליו השלום, שפעם אחת היה יושב, מה זה פעם? תמיד היה יושב, בליל שבת, יושב לומד. תדעו, הרבנים, הזמן הכי טוב שלהם ללמוד זה ליל שבת. למה אין הפרעות? בפרט היום, אין טלפונים, אין מכשירים לידים, אין כלום. שקט, שלווה ולילות החורף, זה גן עדן פה. ואני זכיתי, ברוך השם, אני מודה לשם. שלוש שבתות בתפזורת, הייתי אצל מרן, ועקפתי אחריו. מסיים את הסעודה 9:30, לא יותר, ויושב לומד, ב-10:30 עושה את עצמו, רוצה שיתפזרו כולם, הוא קם מהחדר הלימודים שלו, הולך לחדר השינה. אבל אחרי חצי שעה הוא חוזר. יושב על הכיסא שלו עד הבוקר. תפילה בשבע. ובלי שינה. עכשיו מגיע איזה חזן. טמבל, אומרים בערבית, זה סוחב אונייה. סוחב, סוחב, סוחב. אז בנשמת כל חי הוא מוציא את הנשמה. שמה ראיתי מרן מתחיל לנמנם. אני יושב לידו, מודה לחיים, מתחיל לנמנם. כי הוא גמר את ההשתבח והכל. חכה. בקדיש העיר אותו. התעורר לבד. אז מה רציתי לומר לכם? ליל שבת, הגאון מבין עליו השלום, יושב ללמוד, אבל האור קבע מה יעשה. עכשיו צריך לקרוא לגוי, אבל הגוי יעשה לצורך הישראל, זה אסור. מה עושים? צורך מצווה יש מתירים, בסדר. אבל לא כל דבר זה צורך מצווה. מה אתה רוצה ללמוד? תלמד בעל פה. תמיד חכם יודע התורה בעל פה, יכול לחזור. מה? צריך ספר? לא. קיצור, מה עשה? יצא החוצה. עבר איזה גוי אחד, שיקור, ואוקראיני, זה בווילנה היה. אומר לו, אמר לו הגאון, שלום. אמר לו, שלום. אמר לו, אתה רוצה לשתות שוקולטה? היה להם משקה קקאו חם, חורף. ושם כל השנה חורף. והחורף זה חורף של החורף. אמר לו, כן, נכנס. אומר לו, הגוי לא רואה. אמר לו, אני אסור לי להדליק אור. הדליק האור, הגוי את האור. הדליק אותו, והגאון הכין לו בעצמו, איך תדע איזה גלגול זה של שם חם ויפת, איך תדע. הכין לו את הקורס, וישב הגאון ללמוד, פתח ספר, צריך ללמוד, נהנה. הגוי האבל הזה שסיים, חיבת האור. אז אמר הגאון, אין מה לעשות, אני צריך ללמוד בעל פה. זה כותב רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו. היה מעשה בירושלים, היה גאון גדול לפני 100 שנה, היה בעל קובץ המאסף, אפילו יותר מ-100 שנה. היה הגאון רבי יוסף חיים שולח לו תשובות. היה מהונגריה שולחים תשובות. מכל מיני מדינות. ובירושלים היה מלא חכמים. עיר של חכמים וסופרים. הוא היה מסדר את התשובות שלהם ומפיץ את זה. זה טוב. למה? יש מסעים ומתנים בהלכה. לפעמים יש לאיזה רב השגות על מה שכתב הראשון. כותב בקובץ הבא. זה הרבעון. כל רבע השנה יוצא הקובץ. והוא היה תמיד חכם גדול. בנשוא פנים, יש תמונה שלו, איזה הדרת פנים. גאון אדיר. פעם אחת, אחד שלח לו רב אשכנזי, גדול מאשכנז. אמר לו, ראיתי, הרב חידה כותב בשם הגדולים, באות ב', כותב הרב חידה, שמעתי בשם ירושלמי, שאדם שלא עלינו, הבנים שלו לא מתקיימים או נפטרים, יקרא לבן שלו בן ציון, ואז יחיה. אז הוא אומר לו, אני חיפשתי בתלמוד ירושלמי, זה גאון גדול, ולא מצאתי בכל התלמוד ירושלמי. אין דבר כזה. כתב לו, זה לא תלמוד ירושלמי, בשם ירושלמי, חכם ירושלמי אמר לו. כי הוא כתוב, שמעתי בשם ירושלמי. והאמת, גם אני נקראתי על שם הסבא. מה היה? הסבא רבא שלי, היה ראש ישיבה בבית זרחה, רבי חזקאל עליו השלום. נולדו לו שני בנים והלכו. התייעץ עם רבי יוסף חיים, אמר לו, הבן שיוולד לך הבא, תקרא לו בן ציון. זה הסבא. ברוך השם, כל מי שנקרא על שמו, מעריך ימים. למה? כי זה אומר, לא בן שלי, זה בן של ציון, בן של ירושלים. לפעמים אדם נגזר עליו שהוא, חס ושלום, לא יכול לקיים בנים. אז הוא נותן אותו כאילו על שם מישהו אחר, על שם השכינה הקדושה, והיא שומרת עליו. אז זה השם, זה ככה. אז נחזור לענייננו, איפה היינו? עם הכרטיס המגנטי, אתה עדיין במגנט, טוב. אז כן, אז לכן גוי שעשה לצורך ישראל, אסור לי להשתמש. אבל גוי שעשה לצורך עצמו, כן. וזה גמרא מפורשת. מעשה ברבן גמליאל, שהיה בא בספינה, והספינה עצרה בשבת. אז מה עושים? עכשיו, הספינה עוצרת רחוק מהמים. עושים איזה דרגש, כמו גשר, מרכיבים אותו, ועל זה הולכים, ומגיעים לחוף. כמו שיש עכשיו גם בכל המקומות, אלה שהולכים לעשות שייט, אז שחוזרים מהשייט, צריך זה. עכשיו, הבן גם לאן היה בא בספינה, לא זז במקומו. בא הגוי, עשה לעצמו כבש, ורבן גם לאל הלך אחריו. מי ראה את זה? רבי עקיבא, וכתב לנו את זה בגמרא. אז מכאן למדנו הלכה, שאם גוי עשה לצורך עצמו, מותר גם לי להשתמש. אז מה רבי מציון כהן כאן? למה הבאתי אותו? עכשיו נזכרתי. הוא יום אחד, גם כן, ליל שבת, היה בעיר העתיקה. זה שמעתי מפי מרן רבי עובדיה יוסף עליו השלום. אז הוא היה יושב, לומד, וקבע אור. מה יעשה? עמד בחוץ. עבר איזה ערבי אחד. אמר לו, שלום חכם. שלום. למה חכם בחוץ? אמר לו, חושך. ואין לי מי שידליק לי את האור. ואני זה. אמר, מסכין, מסכין, מסכין החכם, מסכין. מתחיל ללכת ומדבר. עזב אותו והמשיך ללכת. אמר לו, בוא חמור, בוא הנה. כתוב אמירה לגוי אסור, אבל אמירה לחמור מותר. אתה לא הבנת. אני אסור לי, אני אומר לך ברמז, שאני בגלל זה נמצא בחוץ. אז החמור קיבל שכל מהרב והדליק לו. אבל הרב כמובן הגיש לו איזה צלחת, צימוקים, שקדים, שיוכל זקנבות, ושלח אותו למקומו. ושלח אותו למקומו, אין מה לעשות. יש האמת שמובא בספרים, שאם גוי עשה לך טובה, אבל לא סתם טובה, אלא בדבר מצווה. למשל, אני רוצה לחפש איפה בית הכנסת פלונית, או איזה ישיבה פלונית. לא סתם, לא דירה או בית או חסד אישי. דבר ציבורי. והגוי הראה לך, תן לו משהו. יש מסופר על אחד מגדולי ישראל, שהלך בדרך, מעשה זה גמרא. המקור הוא בגמרא עם רבי צדוק הכהן. צדוק הכהן צם 40 שנה שירושלים לא תחרב. עד שעליו השלום הוא צטמק כולו, הוא נחי בנס, והיו רואים שקוף בחזה שלו את הוושת והמעיים, איך עובר השתייה, היה שותה, היה זה עובר. וכשבא מחשמו דריאנוס קיסר, אז הגיע עד ירושלים להחריב אותה, פגש את רבי רבן יוחנן בזכאי, ביקש ממנו שלושה דברים. תן לי יבנה וחכמיה, תשאיר את יבנה שישאר שם הישיבה, כי הם גזרו שלא יהיה ישיבות. תן לי את השושלת של רבי יהודה הנשיא של ילד הזקן, שמזרע דוד המלך, ו... תן לי רופא שירפא את רבי צדוק הכהן. הגמרא אומרת, אם היה מבקש ממנו תשאיר את בית המקדש, היה משאיר. מהשמיים אסור שלא יבקש. זה גמרא בגיטין. עליו נאמר, משיב חכמים אחור ודעתם יסחל. הקדוש ברוך הוא רצה שבית המקדש יחרב כפרה עלינו. תראו כמה אנחנו צריכים לפקוט על בניין בית המקדש. כמה? כמה? בלי סוף. עדיין בית המקדש לא נבנה. זה קשה מאוד. אז מכאן ילמד האדם כמה צריך להשתדל תיקון חצות בלילה, להגיד ולפקוט. הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היית, ירושלים שם, שם ממה, בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש. תדמיין איך הוא עולה בלהבות. איפה אדם לא יפקה באותה שעה. וכל מחמדנו היה לחורבה. על אלה תתאפק אדוני, תחשה ותעננו עד מאוד, שמתעורר למעלה. קיצור, מכאן למדנו את המעלה של זה. אז הוא, איפה אני הייתי? עוד פעם. אתה לא עוקב אחריי. אז זה היה רבי בנציון כהן קרלו שלום, וכתב את המאסף. אז תראה כמה צריך לשים לב מה כתוב, ולהתפלל לשם שיאיר את עינינו לדעת על מה, במה דברים אמורים. זה דבר חשוב מאוד. עכשיו נחזור לפרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. קודם כל, ואתה תצווה, נגיד איזה משהו מהפסוק הזה, כדי לא לקפח. ואתה אומר למשה רבנו, תצווה ציווי. אבל יש איזה דרשה. בתורה יש פשט, יש רמז, יש דרש ויש סוד. תצווה, לשון צוותא. תהיה חבר של ישראל. עכשיו רב שמדבר, אסור להתנסות על הציבור. להתנסה מלשון נשיא. כמה שהוא יהיה גדול, צריך להנמיך את עצמו ולאהוב את האנשים. לשמוע כל אחד. להקשיב להם. לתת להם חיוך. כמה זה חשוב. כמה זה חשוב. לשמוע כל אחד ואחד. היה רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. כך כותב הבן שלו, רבי אברהם, היה לו שלושה בנים גדולי ישראל. רבי אברהם, אחר כך רבי יצחק, רבי אברהם כתב 21 ספרים. פדה את אברהם ועוד. רבי יצחק, יפה ללב. חבל שהאשכנזים שמלמדים את הילדים שלנו, לא יודעים מזה בכלל. לא יודעים על קיומם. הם אצלם כאילו הספרדים לא היו קיימים. לא כולם, חלק. והשלישי היה רבי יוסף. אז רבי חיים פלאצ'י היה יושב פעם לאכול. מסכן, פעם ביום היה אוכל. אז באמצע שהיה אוכל, דפקה איזה אלמנה בדלת. אמרו לה בני הבית, הרב כעת אוכל. אי אפשר להפריע לו. כי הוא היה מפסיק את האוכל, אחרי זה לא מפסיק לאכול. אז היא הלכה. לא, סליחה. הוא סיים את האוכל, היה בברכת המזון. באמצע ברכת המזון, באה אלמנה דפקה בדלת. אמרו לה הרב בברכת המזון. אז היא הלכה. הוא הרגיש שמישהו דפק בדלת. סיים את הברכה, שאל את בני ביתו, מי זה דפק בדלת? אמרו לו, סתם איזה אישה. מי? אמרו לו, אלמנה. אלמנה? מי זאת? זאת שגרה, הוא זיהה אותה. אמר, בסדר, לבש את המצנפת, שם את הגלימה, יצא, הלך אליה הביתה. אמר לה, כן, זאת נבהלה. הרב חיים פלאצ'י זה לא רק רב של טורקיה, הנחשב הרב הכולל של כל המזרח התיכון. כל תחת ידו. הוא אחרי הרב חידה, הגאון חידה היה גאון גדול. הוא אחריו בא, והיה רב של ישראל. אחריו בא רבי יוסף חיים. והם היו בחיים, הקדוש ברוך הוא עשה, רב חידה היה זקן, וחיים פלאצ'י כבר היה בחור צעיר. וחיים פלאצ'י היה בסוף ימיו, באזמיר, רבי יוסף חיים כבר נולד, היה בגיל 14, בבבל. והרב חיים פלאצ'י היה מתכתב עם אבא שלו, רבי אליהו חיים. פעם שלח לו שאלה בהלכה, רבי יוסף חיים ראה את השאלה, והוא בדיוק למד את הסוגיה הזאת. זה היה בענייני סוכות. מיד כתב לרבי חיים פלאצ'י, כתב, אתה שלחת לאבא שלי, וסליחה שאני מתערב, אני כך וכך 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 נראה לי. שלח את המכתב. רבי אליהו חיים היה עסוק, אחרי יום יומיים ראה את המכתב, כתב. הוא עונה לו רבי חיים פלאצ'י, כבר בנך רבי יוסף חיים כבר סלח לי תשובה, וכיוונתם שניכם לאותה דעה. איזה מתיקות, איזה יופי של תורה. ככה היו. אז מה אני רוצה לומר לכם? רב צריך זה. זה אמר, תצווה את בני ישראל. תהיה איתם חבר. כמו שכתוב, שיתרו אומר לו, מה זה אתה עומד מבוקר עד הערב? כל העם, מה זה אתה עומד לבדיך? וכל העם ניצב עליך מבוקר עד הערב. מה הוא עונה לו? כי אליהם דבר בא אליי, בשפתי בין איש ובין רעהו. מה זה? מה אתה מחדש לו? הוא יודע שאתה שופט. מה השאלה? למה אתה עומד? מה אתה? מה עונה לו משה? תשמעו מה הוא אומר לו. אומר לו, אני רואה מישהו שהוא לא מתנהג טוב, או עם אשתו בבית הוא לא בסדר. או אני רואה מישהו בבית הכנסת לא מתפלל כהוגן. אני לא מעיר לו, אני שותק. אני מחכה ביום שהוא יבוא אליי לשאול אותי שאלות, כי שם כל הזמן הוא בא עם אצל משה. זה לא כמו היום עד שבא מישהו לרב, הוא אחת ל-40 שנה. אחת ל-60 או 70 שנה, את הבעל של שיריים וחצאים. לא. היה בא כל, כמעט כל יום, כל יומיים, מגיע משה רבנו ושואל אותו, מה עושה? אומר, כי אליהם בדבר בא אליי, שפתי, אז אני מעיר לו, אני עונה לו, אחר כך אני אומר לו, תשמע, כך וכך וכך וכך, שלא יתבייש. אז תראה איזה חוכמה. ויקחו אליך שמן זית זך. התורה צריך את השעות הכי טובות, ואת התשומת לב הכי חזקה תהיה לתורה. עדיפות במדרגה הראשונה. אני אספר לכם סיפור על רבי אהרון קוטלר, עליו השלום. הוא הגיע בזמן השואה, הגיע לאמריקה, והלך, גר בלקווד, וייסד שם ישיבה. תראו איזה זכות שצדיק מייסד משהו. היום לקווד הפכה להיות 50,000 תושבים יהודים חרדים. אין דבר כזה אפילו במאה שערים. אין. והיום יש שם ראש עיר של הכבוד, זה יהודי חרדי. ואיזה קידוש השם. וכל הגויים שם משבחים ומהללים. והממשל הפדרלי שמח. משטרה שם בלי עבודה כמעט. זה לא כמו בברוקלין או מקומות אחרים, לא באתי לגנות, אבל לקווד ידוע. אני, יש לי כמה שכנים, לצערנו דירות להשכרה. אז באים שכנים, באים מדי פעם, באים מלקווד. איזה אנשים, איזה תענוג לדבר איתם, איזה תלמידי חכמים, איזה דרך ארץ, הילדים שלהם, איזה מתיקות, איזה חינוך. אני יכול להכנס לבית, שהייתי יותר בריא, מביא איתי סלים או מה. הילד הקטן אומר, אני אעזור לך? לא, לא, זה לכבוד שבת, אני עולה לבד. איזה דרך ארץ. והוא מעצמו, הילדים, וזה כולם. אז הוא עליו השלום, סיפר פעם בישיבה, איך הוא זכה להיות גדול בתורה. היה יודע כל השס בעל פה. היו שם שני גדולים באמריקה, שהצילו את היהודים האמריקאים, בפרט מידי הרפורמים. השני היה הרב משה פיינשטיין. אני כבר לא יודע את מי להגיד בהתחלה. שניהם ענקים. זה משה, זה אהרון. המשה פיינשטיין היה פוסק, ועד היום אנחנו הולכים לאור הפסקים שלו בהרבה דברים שלא כתובים. אני פותח אגרות משה, שם הוא כותב. רבי אהרון קוטלר תעסק יותר בלימוד התלמוד והמפרשים. כל המפרשים חרוטים על ליבו. והיה, הוא הגיע הראשון לאמריקה, אחריו הגיע רבי משה פיינשטיין. מה היה עם רבי משה פיינשטיין? תשמעו מה זה. הוא היה בשנחאי, הרי ברחו מגרמניה, מהונגריה, הגיעו לשנחאי, ושם ישבו, הייתה ישיבת מיר, ישיבה גדולה. הגיעו לכמה אלפים של בחורים. הרב שחר, עליו השלום, פעם סיפר, אני שמעתי אותו, שהוא היה לו רק חולצה אחת. בחמש שנים לא ראה את המשפחה שלו ולא ידע אם הם חיים או לא. את החולצה הזאת בקיץ היה מחבס אותה בלילה, תולה אותה מתייבשת, בבוקר לובש את החזרה. אותה חולצה, כיפור, תשעה באב, ראש השנה, שבת, חול, ולומד תורה. איפה יש דבר כזה? איזה מסירות נפש. איזה אהבת תורה. סתם אתם חושבים, אדם נהיה גדול? ככה. רבי עזרא עתיה, ראש ישיבה שלנו, שדור מזה הרבנים הספרדים, היה יתום מאבא. לא היה לו לחם לאכול. עכשיו, הגיע איתו את דודים למצוא לו קלה. הוא הגיע יתום מחלב. בגיל 7-8 הגיע מחלב. הגיע לשם, והנה, וזה צריך להיפגש עם איזה קלה. והקלה, ביתו של המקובל רבי אברהם סלם עליו השלום. הנכד שלו זה רבי אברהם סלים, שיהיה לאורך ימים מחילה. רבי אברהם סלים היום ראש ישיבה של, איך קוראים לזה? שברח לי מהראש. איך? מאור התורה, שכן המצוות. ישיבת מאור התורה. אז הוא תמיד חכם חשוב, שם יאריך ימיו. אז הוא, עליו שיהיה, אז רבי עזרא עתיה היה צריך ללכת לפגישה. אינו מעיל. אמר לי, זה אני שמעתי מפיו. רבי אברהם רפול היה עליו השלום. היה משגיח פורת יוסף מסתובב. זקן ושבע ימים. שייך לדור שלפני שתי דורות. השאיל לו את המעיל שלו. הוא הלך עם המעיל הזה לבית הקלה. מצא חן בעיניו ומצא חן בעיניה. עשו במקום תנאים. וקבעו לעוד חודש חתונה. ככה. פגישה ראשונה, לא כמו היום. עדיין אני לא מרגיש משיכה. בהמה נקנית במשיכה. אמרתי, זה מושגים של גויים, של רחוב. ככה היה. וואו, אתה מצחי בעיניו, בסדר. שלום על ישראל. אז והתחתן איתה. חתם לא היה כלום, נתנו לו איזה חדר אחד, אני מרוד. והיה מקבל כסף מהישיבה, זה היה מתקיים. לפני שהייתה פורת יוסף, היה ישיבת אוהל מועד בשכונת הבוחרים בירושלים. יאמר לשבחם של העדה הבוחרית, הם הקימו את התורה בישראל. עד היום, לכן הם זכו. תראה בית הכנסת מוסיוף. כל יום שזה 2,000 איש שם נכנסים, מתפללים, לומדים. השיעורים שלי הכל התחילו, ברוך השם, נמשיך עוד 28 שנה שם, 3 ימים בשבוע. זה בזכות הצדיקים שיסדו את השכונה הזאת, שם שמיים, אז זה מתקיים. פה, בית הכנסת הזאת, אני נמצא פה כבר כמעט 40 שנה ביום רביעי, וזה בזכות צבי עליו השלום. חמצבי, אביו של רבי יצחק שהיה פה, איזה צדיק, איזה מסירות נפש, איזה אהבה. כמה פעמים בשבתות הרח אותי בבית שלו, הוא הלך לגור אצל הבן שלו, פינה לי את כל הדירם של הילדים והמשפחה. ובשביל לבוא לפה לדרוש, אחר כך הייתי הולך, היה לי כוחות, הלכתי, הייתי הולך בשבת, 7-8 בתי כנסת, בכל האזור, עד... איפה הייתי? בכנסת של ההרתים, וואו 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 שם, לדבר שם. ועוד, איפה לא הייתי? וזה היה בשבת. והיו איתי איזה זקנים מפה, מתלווים איתי. טוב, תלכו אתם לבית, אוכלו, תשתו. לא, נבוא נשמע. אז אני מוכרח כל בית כנסת להגיד דרשה אחרת. למה אם אתה תגיד אותו דבר, משעמם אותם. אז זה, מה היה? טוב, לקיצור. אז אחד על פרקי אבות, אחד על הפטרה, אחד פרשת שבוע, אחד מוסר, אחד מעשיות, אחד דרשות, כך צריך לעשות. אין מה לעשות, זה צריך פצע חן ושכל טוב, בעיני אלוהים ואדם. אז ככה היה, ככה הרבנים. עכשיו אני חוזר לרבאון קוטלר, סיפר איך הוא היה כזה גדול. אמר אבא שלו היה סוחר של פרוות, מזה היה מתפרנס. שם ברוסיה, מחשמה מזכרם, הרי היו הורגים דובים, הורגים, מה יש להם שם, עוד חיות של ה... שחיות ב... בים, באוקיינוס, או בזה. ואנשים שם כולם לובשים מעילי פרווה, קר, בחורף קר, צריך לבוש. אז הוא היה פרוון, והיה מזמינים ממנו במטרים, מה זה? קילומטרים. עכשיו מה הוא עשה לעצמו? תשמעו, זה צדיק אבא שלו. שבועיים אני עובד, שבועיים אני לומד תורה. שמן, זית, זך. טוב, בתוך השבועיים שהיה לומד תורה, היה בדיוק אותו חודש, אין פרוות. ואצל כל הסוחרים לא היה. הגיע גוי אחד, דפק בדלת, אמר לאשתו, אני רוצה את הרב. אמר לו, אי אפשר, הוא לומד כעת עם החבר שלו, שמבוגר ממנו יותר, לומד אותו תורה. והוא לא מסכים להפסיק. אומר, תשמעי, יש לי, תכי רק תגידי לו. שאלי אותו, אני מחכה פה. תגידי לו, יש לי סחורה שקוראים לה כך וכך, סחורה א' א', ומחיר, בשבילו אני עושה מחיר הכי זול, כי אני אוהב להתעסק איתו. כי הוא אדם ישר, משלם בזמן, מילה אצלו זה מילה, לא כמו שאר הגויים שהשם ישמור. תגידי לו, אם לא, אני הולך, אני מוכר את זה למישהו אחר. הלכה אליו, אמר לה, תשמעי, לאשתו, בשבועיים האלה שאני לומד תורה, אני לא בעולם. אם הייתי בשמיים, מה היית עושה? היית עולה למלאך גבריאל, מדברת איתו? מי יענה לך? מכירה איזה סיסמה, איזה קוד, זה ייכנס לשם, לא. והמשיך ללמוד. והיא מסכנה צדקת. שבה מה שיש מעט לחם, מעט דייסות, עשתה לילדים. אחרי חודש, בא אליו סוחר אחר, הביא לו סחורה פי כמה יותר יקרה וחשובה, ומחר ומזה התעשר עושר גדול. אמר, אתם רואים בשמיים ניסו אותי. ואז נולד לו רבי אהרון קוטלר. אז רבי אהרון קוטלר היה זוקף את כל התורה. תארו לכם, כל לקבוד עכשיו. מה שיש שם? 50,000 בן פורת יוסף. יש שם כולל למעלה מ-5,000 אברכים. אתם יכולים לתאר מה זה? זה דבר מדהים. יש גבירים באמריקה שמממנים את ההחזקה שלהם. אשריהם ואשרי חלקם. אשריהם. אז כל זה בזכות הפרווה של האבא של רבי אהרון קוטלר. זה אדם לומד תורה, שמן, זית, זך. צריך שיהיה קטית למאור. מה זה קטית? קטט את רגליו, יש שיעור של איזה רב גדול באיזה מקום, הולך עד שמה. ברגל, אין אוטו, אין תחבורה, יש שביטה, פקקים, כל תל אביב פקוקה. לא אכפת לו, יסתובב דרך יפו, דרך בת ים, דרך זה יגיע לשיעור. וילך למסור נפשו. והזוהר אומר, שמקטט רגליו מדוח לדוח ומאתר לאתר, זאת אומרת, ממקום למקום, ומגיע ללמוד תורה, זה התורה מתקיימת אצלו, וזוכה שהבנים שלו יהיו גדולים בתורה. אפילו שהם עכשיו לא במצב של זה, אתה לא יודע. אתה לא יודע מתי זה קורה, ופתאום יוצא זה. אני כמה הייתי מספר על רבי חיים פלאצ'י בליסוף. אני אוהב אותו אהבה עזה. ספרים שלו, אני לא זז מהם. והאמת יצא איזה יומיים שלא יצא לי, אני מתגעגע אליו. אז בקיצור, יום אחד, בא בחור אחד למוסייף לפני 28 שנים. בחור כזה אדמוני. ישב בצד, אז משך את המבט שלי, בין מאות אנשים שיש, בן פורת יוסף. טוב, סיים את השיעור, בא אליי, אומר לי, הרב, אני באתי אליך, אתה יודע מי אני? אמרתי לו, לא, פעם ראשונה אני רואה אותך. אומר לי, אני נכד של רבי חיים פלאצ'י. בגלל שאתה מזכיר אותו, חזרתי בתשובה, ובאתי היום לשמוע אותך, והתחיל לבוא כל שיעור ושיעור. בסוף הוא עצמו נהיה תמיד חכם. הוא לא צריך לבוא לשיעורים שלי, ברוך השם. אז תראו מה זה, איך התורה חוזרת, מחזרת על החסניה שלה, אסור להתייעש. אתה לא יודע מתי יצא איזה נכד, איזה בן נכד, שיהיה גדול בתורה וירא שמיים. פתאום יוצא איזה אחד. אי אפשר לדעת. אכן אסור להתייעש. אז זה קטית למאור, להעלות נר תמיד. עכשיו נחזור לזכור, נראה אם נשאר לנו זמן, במסגרת הזמן שנשאר לנו. זכור, זה צריך להזכיר בפה. עכשיו אני לא צריך לקרוא, אני שותק. חזן הקורא בתורה, לפני שקורא אומר שהוא מוציא אותנו ידי חובה, ואנחנו מכוונים לצאת בקריאתו. שומע כעונה, כמו קידוש ליל שבת, הוא דאורייתא. רק מה, אנחנו הגברים מתפללים, אומרים מקדש השבת, אבל הנשים חייבות, לא מתפללות, יוצאות ידי חובה בקידוש מהתורה. יש על זה עריכות בברכי יוסף הרב חידה, אם מועיל, אני מדרבנן, אם מדאורייתא, או אם קטן, חייב רק מדרבנן, איך הוא מוציא, מעריך מאוד, בהלכות קידוש. וכדאי פעם ללמוד את זה, איזה פלפול, איזה חריפות. אז ככה, זה דאורייתא. גם קריאת זכור היא דאורייתא, אבל אני לא צריך להגיד, אני שומע. אז עכשיו דיברתי איתכם על סין ודילקתי. ההוא בסין עם הכרטיס מגנטי, אתה צדקת. אז כרטיס מגנטי, למה ויתרת לי? אמרתי לו בטלפון, תיקח תנך ותקרא מתוך התנך את שלושת הפסוקים של זכור. וכך באמת ראוי לעשות. עכשיו נשים שלנו, האמת הן פטורות משתי סיבות. יש אומרים מטעם הזה מן גרמה, אבל רוב הפוסקים דחו את הסברה הזאת. ויש אומרים לא. למה צריך לזכור? בשביל למחות את זכר המלך, לעשות מלחמה. נשים, לא בנות מלחמה נינו. הרי היום כל היום התקשורת, ובשל את דייסות, הם, הכל זה בשביל, הכל מתוכנן אצלם, תדעו. אמר לי אחד פעם מהתקשורת, שהם מראש מזמינים איזה דבר, לוקחים איזה הצהרה, איזה דבר, בשביל על חשבון זה, לנגוס בדת עוד. כל המטרה שלהם להרוס את הדת. למה? זה חומניסטים הם קוראים לנו. שוגעים. אם אין תורה, איפה יש ארץ ישראל? אין כלום. הנה, פינו את עמונה, תגיד לי. יש להם כעת מקום לגור? לא. למה כל זה? כל גוש קטיף. עד היום אני הייתי הרבה בגוש קטיף. אתם יודעים איזה ארץ פורחת. בסוף הכל שממה, יושבים שם מחבלים כעת, יורים עלינו טילים. למה זה? שעוזבים את התורה. אפילו שהם בסדר, אבל המקטרג עומד מקטרג, זה לא פשוט. צריך להיזהר. אז זה זכור בפה. קורא את זה, לא תשכח בלב. ומצווה כל יום להזכיר אחד מעשר זכירות, להזכיר עמלק, שאין השם שלהם, אז, ואין הכיסא שלהם. אז מה תעשה בבית? האישה רוצה לשמוע, כי את, תגיד לו, לא צריך. אני היו אצלי, הבנות, מה להם, תשבו פה, תעזבו. תעזבו את הילדים, ירוצו, איפה ימצאו, לפני, אחרי, תחזבו. קראתי ספר תנך, קראתי להם לנשים, הם לא חייבות מספר תורה. תנך, כל היום מתוך התנך, שלוש פסוקים, בטעמים, בנקודות, אותיות, רק תגין זה בעל פה. אבל הכל בסדר. וברוך השם. וככה יוצאים מדי חובה. אין צורך בכל הזה. זה פרשת זכור. מוצאי שבת. אתם, אנחנו ירושלמים, מה נעשה? אנחנו מקנאים בכם, שאתם מתחילים פורים יותר מוקדם. אבל מוצאי שבת, אדם מתפלל. עכשיו יש הרבה שאלו אותי, מה דין המגילה לקחת אותה? אחרי השקיעה, תקח אותה. רבי, היפה ללב כותב על ידי קטן. אבל האמת גם אפשר על ידי גדול. עברו כמה דקות מהשקיעה, את הולך בית הכנסת, עד שמתפלים ערבית, זה 20 דקות, חצי שעה אחרי השקיעה, אני יודע, עד שמתחילים. אבל רובים, פנילים, וכל מיני פצצים, אסור. לשבת, עד שיצא שבת. עכשיו, פללים, גומרים עמידה, לוקח החזן נר, מברך מאורי האש. וכולם יוצאים מדי חובה. תגיד גם לנשים בבית, שהם הרי יחכו עד שאתה תעשה הבדלה, עד שתבואו, מה הם יעשו? רוצות לעשות כלים, לעשות זה. חצי שעה אחר השקיעה. מתי יוצא פה השקיעה? יש מישהו לוח? 43. 43? בטוח?
אתמול.
בסדר, 43. 43, תוסיף עליו חצי שעה, 30, יהיה 73. מה זה 73? זה שעה 6 ו-13 דקות? אה? 6 ו-13. אז 6 ורבע. בוא נעשה ככה. תגיד להם לנשים, ב-6 ורבע יגידו, ברוך המבדיל בין קודש לחול, יכולות להדליק, לחבות, להפעיל מכונת כביסה, לקלח את הילדים, מה הם רוצות שיעשו. וזהו. וגם יברכו מאורי האש. יש מצווה. גם תדעו לפי הקבלה, הזוהר מאוד מחמיר בזה. כי אתה על ידי הברכה הזאת צורף את כל המקטרגים. אז לכן, למה בשבת הם לא עובדים? איך שנכנסת שבת, אומר הזוהר, יוצא קרוז ברקיע, שבת מקודש. תראה, המרוקאים עד היום, שעושים קידוש, לוקח את הקוס, אומר, שבת מקודש, יום השישי. מה זה? זה הזוהר אומר. שצועקים בשמיים, הקרוז, כל המסתינים, השר של אובמה, עם אובמה ביחד, וקלינטון, וכולם נכנסים באדמה, פוקקים אותם שמיים, פקק. מוצאי שבת הם משתחררים, חצי שעה אחרי השקיעה. כדי להרגיע אותם, אנחנו אומרים יושב בסתר. זה משתיק אותם. הקוראים מגילת אסתר, אתם עוד יותר, המן, וואו, הם מפחדים, פחד אמין. יש רבי חיים פלאצ'י כותב, שאומרים המן מקים. מה זה מקים? אומר שמה מקים אותו. אתה קורא פה ואתה מכה, עושים, יש כאלה דופקים על השולחן, יש דופקים על הרצפה, לא חשוב מה, אז זה מקים אותו למעלה. פרשת זכור כדאי שהציבור לא ירקע ברגליים, כי זה מפריע את השמיעה של הקריאה. להגיד להם מראש, שנגמור, לא תשכח, תרביצו ברגליים כמה שתרצו. אז כך, בקיצור, אז זה מוצאי שבת. סעודת פורים במוצאי שבת לא יוצאים ידי חובה. תאכל בה, זה סעודה, סעודה רביעית. אתה רוצה לעשות על האש, אין בעיה. אבל צריך לשמוע מגילה. מה עם הנשים? אז יש בתי כנסת ששם יש קריאת מגילה לנשים. הן חייבות במגילה כמונו. אין, תיקח איתך מגילה כשרה ותקרא ליד, ותגיד לאישה שתחזיק את החומש ביד, ואם אתה טעית באיזה מילה, היא תתקן אותך. למשל, יש לנו פסוק, איש יהודי היה בשושן הבירה, מה כתוב אחרי זה? אשר הוגלה מירושלים, כתוב במגילה אותם אותיות, ה' ג' ל' ה'. אז שלוש כאלה יש, וכל אחד נקרא אחרת. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אז הראשון הוגלה, אחר כך הגולה, אחר כך הגלה. צריך לדעת איזה זה, לכן צריך להתכונן. בשבת מותר לקרוא מגילת אסתר וכו'. אמר לאחד שבת כנסת שלא רחוק, רוצה לקחת איתו את המגילה, מותר, מחלוק את הפוסקים. דעת הפרי חדש שאסור, זה מוקצה. וגם הגאון יעבץ, אבל חלקו עליהם, החתם סופר ועוד. מה יש במגילה? ספר תורה, אני לא מטלטל בשבת, מוציא אותו מהארון, שם אותו בזה. אז הכי טוב, אם אדם רוצה לקחת, אמרתי לה, הוא הולך שעה לפני השקיעה. תקרא איתך את המגילה לבית הכנסת, תקרא איזה דף אחד, עמוד אחד, ביום שבת עצמו בבית הכנסת, בסדר. מאיפה למדתי את זה? מאבא עליו השלום. היה פעם, היה יום טוב אחרי שבת. עכשיו הוא נזכר שהמגיע לא הכין את הספר תורה של יום טוב. צריך לגלול אותו, וגם צריך לבדוק את הקריאה של החג, שהיא בסדר, שאין שם טעויות. אמר לי בן ציון, תיגש לארון קודש, הייתי עוד ילד. תפתח את הספר תורה, תגלול את זה איפה שקוראים את הקריאה של החג, ותקרא את הקריאה. תקרא, תוך הספר תורה, דברי תורה. תוך כדי קריאה, תבדוק אם יש עוד חסרה, אם יש איזה דיבוק או פירוד. עשיתי כדבריו. אז זה גם דרך שיהיה מותר. לכן לא צריך לחשוש. זה מגילה של בשבת אמרנו. יום פורים תדעו אותו דבר. יש בעיה גדולה לנו עם הרבה אנשים שהם בבוקר לא קוראים מגילה. בליל שחרית הולך לעבודה. יש בעיה הולך לעבודה, אבל נגיד שהוא הולך לעבודה, בסדר, מחייבים אותו. אז בסדר, מותרים לך. אבל מה עם כל המצוות? יש ארבע מצוות לעשות, שהן לפי סדר. הראשונה, קריאת מגילת אסתר. השנייה, מתנות לאביונים. השלישית, משלוח מנות. הרביעית, סעודת פורים. אז אפשר לעשות סעודה במשך כל היום. גם את המגילה אפשר לקרוא כל היום. מתנות לאביונים אפשר לתת היום. עכשיו, אני בלי נדר, מכוון גם על אנשי 14, וגם בשביל אנשי 15. לצאת את החובה, גם זה וגם זה. מי שירצה, ישים. מה? זכר למחצית השקל. מחר זה יום תענית. נהוג בירושלים הנהיגו. שביום התענית של אסתר, לפני מנחה, עד מנחה, ייתן זכר למחצית השקל. בסדר. ויאמר זכר למחצית השקל. וזה מספיק אחד בשביל כל המשפחה. לא חייב איזה סכומים כאלה אנשים נותנים, לא יודע. פושטים להם את האור. אחר כך, אז יש לנו, אז זה הסדר. קריאת המגילה בבוקר, הכי טוב. לא קראת, יש זמן כל היום. שמישהו יקרא לך, או אתה תקרא מתוך מגילה כשרה. עם ברכות, כל. אחרי מגילה, מתנות לאביונים. אז הוא נתן לפני כן, יכוון. הרי הנותן, זה הגבאי שמסרת לידו, הוא ביום נותן. נותן בשבילך. סלוחו של אדם כמותו. אחרי זה, משלוח מנות. שלוח מנות, שתי מנות לשני אנשים. אחד עבורך, אחד עבור אשתך. אישה פתורה. אבל היא רוצה, אתה תשולח. אם היא רוצה לשלוח לאיזה שכינה, יש לה גיסה, אני יודע, תשלח. והאמת היה פעם מה היו שולחים. חתיכת עוף, חתיכת בשר, עם אורז, אבל היום לך תדע. נגיד לך, יש לי, מה, אני, זה... אז שולחים מיני מתיקה. וטוב שיש שתי אריזות, באותה צלחת אפשר. עכשיו יש לי צלחת חד פעמית, עם צלופן יפה, ועליו תמונה של המן מצד אחד ומרדכי מצד שני, וכל מה שאתה רוצה, ואיזה רעשן או זיקוקין דינור גם מסביב, תעשה אורות צבעוניים, ותשים שם בקבוק אחד קטן, של אפילו מיץ ענבות, אני קורא לזה, זה לא הגפן, זה מיץ ענבות, זה שהכל, של האשכנזים בר מינן, לא יודע איך הם שותים, בפורים הם שותים יין מתוק, אוי ואבוי, זה עושה חר בתא בבטן, במשך 3 ימים מלחמה יש בבטן, אפילו האום לא יכול לעשות סקט שם, הבעיה, אבל לשתות יין יבש, ולא צריך לשתות הרבה. 2/4 יין יוצא ידי חובה. 4/4 יין וכזית בשר. לא יכול לאכול בשר, קציצה. לא יכול, עוף. לא יכול, עוף זה באמת שאלה. דג לא יוצא ידי חובה. למה אני צריך דבר שנשחט ודבר שקרב על המזבח? אין שמחה. אלא בבשר ויין. ופורים צריך לשמוח. אבל אדם שזה מזיק לו, לא. אני לא... יש אדם שאסור לו חלבונים. בפרט מן החי, זה לא ייגע בזה. אסור. לא לעשות כך. יין מה? אני לא שומע. אסור לשתות פטור. אין, לא ישתה. לא צריך. זה לא יבוא לידי סכנה ולידי חולי, שמרחם. לא פשוט. אז בקיצור, זה הזה. ישים מוזיקה במקום, יגיד זה, יעלה לי במקום בקבוק יין. ישמע איזה שיר יפה, והוא ישיר, הריבון עלם ועל מיה. הוא ישיר, עבור המן, אני יודע מה, ימציא מנגינות, לא בעיה, אפשר להלחין בפורים הכל. עכשיו תדעו, בסעודה יש מצווה גדולה לפני ברכת המזון לבקש רחמים. כותב רבנו יוסף חיים, כותב אחרי שאכלת בשר ושתית מעט יין, זה שעת רצון הכי גדולה. וזה הזמן לבקש. אז הוא כתב בלשון חכמים תפילה, הבקשה העיקרית, שיהיה לנו יראת שמיים, לנו לב להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, שהבנים שלנו יהיו שומעים בכל הורים ומורים, וגם הנכדים, לבקש על הצאצאים, דבר גדול, וגם לבקש על הגאולה. אבא שבשמיים, השמעת את צעקתם של מרדכי ואסתר, וענית להם, בבקשה תענה לנו. זה השעה. ויש נוהגים גם להדליק לפני הסעודה 2 נרות על השולחן. אחד למרדכי, אחד לאסתר. גם אחרי קריאת המגילה, הן בלילה, הן ביום. לומר, 120 פעם, צריך לספור, ברוך מרדכי. זה מי ששיקור לא יכול. ברוך מרדכי, 120 פעם. הרי זה 24 פעמים ברוך האסתר. הסיבה היא שבאסתר יש 4 אותיות, במרדכי יש 5 אותיות. זה הולך לפי הבתים שבונים. אז זה הסדר, זה טוב, זה סגולה, שאדם יצליח בכל מעשי ידיו. כל השנה. והאור הזה ילווה אותנו לאורך ימים. תדעו עוד דבר. באברהם אזולאי כותב, ואני קראתי את זה בספרו, וגם ראיתי הרב חידה מעתיק אותו בכמה מקומות, ש-30 יום, מי-י"ד לחודש אדר, עד י"ד לחודש ניסן, כל יום נופלת חומה אחת של הסיטרה אחרה. כל יום נקבר איזה גוי אחד שונא ישראל. עד ערב פסח, שאז אנחנו שורפים את החמץ. אלה 30 יום, וטוב להרהר בהם תשובה. ובשמיים עשו את זה, למה? כותב רבי אברהם אזולאי חידוש עצום. יש גמרא שאומרת, שמי שעבר עליו 400 יום ללא תשובה, אין לו תקנה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? תן לנו את ה-30 יום האלה. זה בתוך ה-400. שלא יעבור 400 יום בלי תשובה. בימים האלה, מפורים עד פסח, אין אדם שלא מערער תשובה. אז זה מעלה גדולה, תדעו. וגם האדם ישים לב, בפורים, קיים כל המצוות כהוגן, ולא ישתכר ויעשה דברים בטלים וכל מיני קשקושים אחרים, אלא ישמח בקדוש ברוך הוא, במצווה גדולה ללמוד תורה ביום הזה. אשריהם ישראל, בהרבה ערים פתחו ישיבת מרדכי היהודי. אוספים שם ילדים, נותנים להם פרסים כדי שילמדו תורה. לא כל היום הוללות ושחרות, זה איפה שהשם מרחם. יש כאלה, ירושלים למשל, פקוקה לגמרי. אני האזור שלי, אם אני רוצה ללכת למוסף, אני צריך לעשות עקיפות מכל מיני מקומות. למה? כל הכבישים פקוקים, וכל האגד עושה כסף. אגד מחלל שבת, הכל. אבל שמגיע פורים, הוא נהיה צדיק. שולח מכוניות, אוטובוסים, פתאום משחרר אוטובוסים בלי סוף. ממודיעין, מביתר, מבני ברק, מתל אביב, מאיפה לא? מגיעים כולם למסוף בהר חוצבים. זה מאחורי הבית שלי, אני רואה אותה. ואחרי זה הכבישים מלאים. פקקים, אנשים, שיקורים, מה לא. לכן אל תתקרבו לשם בפורים, בבקשה. בתתוו. אז יש כאלה גמרו פה ב-14, רוצים לעשות עוד יום, יום טוב שני של גלויות. באים ב-15, והלוואי 15, עד חצות הלילה, ועד אור הבוקר, אתה פוגש שיקורים, תיזהר את הנוסע עם הרכב, תיזהר שלא תדרוס רוס של איזה שיקור, מנן, מה שהולך שם, נוראות. והעיקר האמריקאים אלה הכי הכי מסוכנים. אלה לא, אלה משתקרים, לא חסר. גם אלה, אבל הם אנשים טובים, נחמדים. בקיצור, אז זה יום פורים. היה עוד כמה דברים, אני צריך להגיד לכם. מה? לא שמעתי. מצווה לעשות הסעודה לפני חצות היום. רבי חיים ויטל כותב שזה נשאר את הארת מרדכי, תדעו. אין כמו פורים, כך כותב רבנו ארי, ששאר החגים נעשה מעין זה. פסח, נו, מעין זה. שבועות, מעין מתן תורה. אבל פורים, האור של מרדכי היהודי מאיר כמו באותה שנה בשושן הבירה. אותו דבר. ועל ידי מה? על ידי קריאת המגילה. אבל בחצות היום האור מסתלק. כדי שלא יסתלק האור, אנחנו רוצים שישאר עד הלילה. עשה סעודה לפני חצות, אז מה יעשה אדם? מוזמן אצל ההורים, מוזמן אצל חמיב. אז יש פתרון. תכין לך בבית איזה קציצה, איזה משהו, חתיכת חצי פיתה, תשים, תגיד זה סעודת פורים. תאכל אותה. עד, יש לך זמן, עד 11:45 בצהריים, זה לפני חצות. תאכל את זה, תשתה קצת יין, מעט, לא צריך הרבה. רבע, פחות מרבע כוס. אתה יודע מה, אתה לא יכול, אל תשתה. אבל בירה לא יוצאים מדי חובה. וכל שאר הדברים האלה לא. ויסקי, ישתה אפילו 3 בקבוקי ויסקי, עם 3 צבעים, לא קיים את המצווה. יין, קיים את המצווה. אחרי בפורים שותים יין. אז ויהי רצון מפני אלוהי השמיים, שיקבל תפילותינו ברחמים וברצון, ונתראה שבוע הבא, ששים ושמחים, עם משיח צדקנו, השם יגזור עליכם ועלינו גזרות.